בבית, מביאה שם, רב הונה היה רש גלותה, הוא מצאצאי דוד מלך ישראל. הוא היה ראש הגולה בבבל בזמן התלמוד. היה לו בן שקראו לו רבה, והיה תמיד חכם. הבן הזה היה לומד אצל רב חסדה. ולימים הפסיק ללמוד אצלו. שאל אותו אביו, אבונה שואל את בנו רבה, מדוע אתה לא הולך לשיעורים של רב חסדה? הרי הוא אומר שמועות מחודדות, כלומר ההלכות שלו לא כל כך מצויות, לא מכל אחד אתה יכול לשמוע, והן מדויקות. ענה לו הבן, אמר לו, מה אני הולך לשם? אני הולך לשם ואני שומע ממנו דברי דעלמה, כלומר דברים ששייכים לעולם. במקום לשמוע תורה אני שומע כל מיני עניינים. אמר לו, מה, איזה דברים הוא אומר? השיב לו, אמר לו, הוא מדבר איתי בענייני בריאות, ואנחנו רוצים ללמוד תורה, אני באתי ללמוד הלכות, הלכות שבת, הלכות פסח, הלכות מזוזה, הלכות ברכות. הוא אומר איזה הלכות שייכות לבריאות של האדם. אמר לו, אתה אומר עליו שזה מדלי דענמה, כלומר דברים ששייכים לעולם הזה? אלה דברים שחיי האדם וחיי הבריות מצוי בהם, תלויים בהם, שמי שלא יודע אותם, מי שלא נוהג בהם, יכול לקלקל את הבריאות שלו, וממילא החיים שלו נפסדים. למה אתה קורא לזה חיי דעלמה? תלך ותלמד אצלו גם חיי דעלמה, מה שאתה קורא חיי דעלמה. אז הגמרא הביאה את זה מפה ללמד אותנו שענייני בריאות זה עבודת השם. שלא יחשוב אדם שענייני רפואה או הלכות ששייכות לחולים וכדומה, או שמירה על הבריאות, כאילו זה דברים של אלמה, לדברים חלילה חיצוניים ולא שייכים לתורה, הם חלק מהתורה ממש. מאיפה? גמרא הביאה את הפסוק, ואך את דמכם אל נפשותיכם אדרוש, מיד כל אדם אדרשנו. כתבו המפרשים הראשונים שאם אדם כתוצאה מזה שזלזל בבריאות שלו, לא אכל טוב, הוא לא ישן טוב, הוא אכל דברים לא טובים, או עשה איזה הנהגה לא טובה שמזיקה לעצמו, עתיד ייתן את הדין על כך, והקדוש ברוך הוא בעצמו ידון אותו על זה. לכן כתבו הפוסקים, ידוע שיש מחלוקת הראשונים, שניים הראשונים כתבו שאם אדם איזה דבר צריך רפואה, דבר חולי שבא בידי, יש בידי שמיים ויש בידי אדם, אז בידי שמיים זה הוא לא צריך לרפות, אלא הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, כיוון שהוא הביא לו את החולי, אז זה יתרפא מאת השם. אבל דבר שכתוצאה שהוא זלזל וקרה לו, כגון פציעה או הצטננות, שזה הגמרא אומרת זה בידי האדם, שנאמר צידנים פחים בדרך היקש, לא צריך לרפות את עצמו, אלא הקדוש ברוך הוא ירפא אותו אם ירצה. והאמת חלקו עליהם רוב ככל הפוסקים, כל הפוסקים הסכימו. כך נפסקה להלכה, שכל צורת חולי, בין בידי האדם בין בידי שמיים, חייב האדם להפס לעצמו רפואה ומזור לעצמו, ואם לא עושה כן, קדוש ברוך הוא תובע ממנו. זאת אומרת, ענייני הבריאות זה עבודת השם. מאיפה ראינו? הרמב״ם עצמו גם כן כותב בהלכות דעות, כותב שבריאות האדם והגוף שברא אותו הקדוש ברוך הוא, שמירת הגוף, זה אחד מדרכי השם יתברך. כמו שאדם חייב להתפלל, כמו שאדם חייב להניח תפילין ולהתעטף בציצית, כמו שאדם חייב ללמוד תורה ולדעת ולחקור ולדרוש כל הלכה והלכה וכל טעם וטעם מאיפה המקור, כך חייב האדם לחפש ולדרוש בענייני הרפואה מה הדבר המועיל שיעשה אותו ומה הדברים המזיקים שימנע מהם. וזה נקרא, ככותב הרמב״ם, עבודת השם יתברך בעצמם. זה בהלכות דעות, כך כתב הרמב״ם. ולכן יוצא איפה שזה באמת עבודת השם. הוא אומר למה, מנמק את דבריו, שאם האדם לא יהיה לו גוף בריא אז הוא לא יוכל להבין תורה. הוא יבין אבל לא יבין באופן עמוק, כי אין לו כוחות מספיק להבין. או אם לא ישן טוב אז ראשו עליו שחרחר, הוא חושב שעל ידי זה שהוא ישן פחות, הרי אמרו רבותינו שלא יפחות משש שעות ביממה, בין 6 ל-8, שנאמר ישנתי אז ינוח לי. אומר הגאון רבי יוסף חיים, למה אמר אז? היה אומר ישנתי חטא ינוח לי. יש מילים שמתחילות בחטא, צריך לישון 8 שעות. אז אומר לא, אל תחמיר, 8 חייב, אפשר גם פחות שעה, זאת אומרת בין 7 ל-8. לכן אמר ישנתי אז ינוח לי, כי אז תשכיל לדרכך אל תצליח. אז זה גם 8, הרי יש 3-8 ביממה, 48 שעות. יש אז תשכיל 8 שעות ללימוד תורה בתפילה, 8 שעות לעבודה ולפרנסה, 8 שעות לשינה או הכנה לשינה וכל מה שמתלווה, מקלחת וכדומה, מה שאדם נוהג לעשות, כך יעשה וישמור על הגוף שלו שיהיה בריא ויוכל לעבוד את השם. ואם חלילה, אומר הרמב״ם, יבוא לשם ויגידו לו, הנה הסוגיה הזאת, למה אתה לא יודע אותה? יגיד, הייתי עייף, לא שלמדתי, הייתי עייף. ולמה היית עייף? לא ישנת טוב, מענישים אותו. אז אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. לכן אדם צריך לשמור על הבריאות של גופו, בפרט כעת בימים אלה, אלול, מגיע אלול, צריך לקום לסליחות, אבל ישתדל לישון טוב כדי שיאמר סליחות כהוגן. וגם הלימוד תורה באלול, לימוד תורה מאוד מאוד חשוב. כל רגע אחד של חודש אלול שאדם לומד עושה תיקונים גדולים בשמיים. תראה מה כתב הרב חידה, הוא כתב גם אפילו שגם התלמיד חכם שלומד גופי תורה, זאת אומרת הוא לומד גמרא, הם מפרשים ופוסקים וכן הלכות, יפסיק קצת, יפחית מהלימוד שהוא לומד רגיל וישן, וגם בימים האלה יאמר סליחות, וגם כותב הרב חידה יאכל וישן, וגם ילמד תורה, יקרא תהילים קצת וקצת זוהר, אפילו שזה בימים רגילים זה יכול להיקרות ביטול תורה, אבל בימים אלה שאנחנו מתכוננים ליום הדין וביום ראש השנה נכתבים כולם לחיים ונגזר מה שנגזר, צריך האדם להשתדל מאוד מאוד בימים האלה להוסיף עבודת השם כדי שיהיה לו כתיבה וחתימה טובה. זה העניין, רואים מפה את המעלה של הלימוד וגם שאר העניינים שצריך לעשות אותם. עוד אמרו רבותינו, יש רבנו משה חיים לוצאטו, כותב בספרו מסילת ישרים. הוא היה אדם מאוד קדוש, בעוונות רבים, הוא בגיל 40, ב-2, 43, בר מינן הייתה מגפה, לא תקום פעמיים צרה, הוא היה בעכו, ושם נפטר, ונקבר בכפר יסין. זה לא במה שאומרים ליד רבי עקיבא, זה המצאה שהמציאו ב-40 שנים האחרונות, ושמו מצבה וסללו כבישים, ולא היה ולא נברא. מי שמכיר את המקום, האזור של קבר רבי עקיבא, לפני 40, 50 ו-60 שנה, יודע שבכלל לא היה שם קבר רמחל, אלא היה שם גל אבנים, ששמו אותו לציון, לסימן, לאלה שבאים מלמטה מקבר הרמב״ם, היו מטפסים בהר, כי לא היה כביש, אז היו מטפסים שידעו איפה הקבר של רבי עקיבא, שמו את זה. והראיה, וכל הזמן מביא להם ראיות, הם לא, אלה שיש להם אוזניים חרשות, לא רוצים לשמוע. הראיה, שהיו רבנים גדולים בטבריה, בכל 400 שנים האחרונות, ואף אחד מהם לא הזכיר, אפילו ברמז, שהוא קבור שם. יש ספר שנקרא טבור הארץ, כתב אותו הרב משה קלירס, היה רב הבית דין של טבריה, והוא כותב שם את כל הקברים שיש בעיר, ולא מזכיר אפילו ברמז את הרמח"ל. וכן יש ספר טובת מראה, כתב אותו הרב רבי רפאל אוחנה, עליו השלום, היה צדיק גדול, גם הוא התעסק הרבה ברפואות, בספרי רפואות, בפני שהיה לו בן שחלה. לא עליכם, והבן הזה הלך לעולמו צעיר, בחור, וכאב לו מאוד על פטירת הבן, ולכן כתב כמה ספרים. אחד מהם זה טובת מראה, מראה מאיתי רפאל אוחנה היו, ראשי תיבות. תובעת מראה ותובעת על שם העיר טבריה. וכל ההיסטוריה של העיר, הקדושה שלה, המעלה שלה, והמקומות הקדושים שיש שם, מנע אותם אחד לאחד. ולא הזכיר כלל ועיקר את העניין של קבר רבי משה חיים לוצאטו. זה רק ב-40 שנים האחרונות המציאו, ועוד יותר גרוע. אני אספר לכם יותר מזה. שבזמנו, לפני 50 שנה בערך, אולי יותר, הייתי עוד בחור, ואנחנו נסענו לקבר בימים שפגרה, לקבר רבי עקיבא. והיה שם רעש גדול. מה היה הרעש? שרצו לבנות כיפה על הקבר שלו. בהתחלה, בכל מי שזוכר, אז היה חשוף. לא היה שם לא עמודים ולא צל ולא כלום. אז התחילו, באו איזה אנשים, אנשי העירייה יותר נכון, אנשי העירייה של טבריה, דאז, היה שם אחד ראש עיר, ממפאי, והוא החליט לזה, אמרו לו, בוא נבנה פה, נעשה כיפה, אז רק כיפה. באו לבנות כיפה, והנה, חפרו למטה, לעשות עמודים, מצאו עצמות. מה זה העצמות שם? העצמות שם כתוב בספרים בפירוש שהעצמות אלה הן עצמות של 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שקבורים שם בכל ההר הזה מקבר רבי עקיבא ועד קברו של הרמב״ם, כל האזור הזה. וכן גם תראה בשיר שכתב בדוד חסין לפני 200 שנה, שמה הוא מזכיר את ציון רבי עקיבא, רק רבותיי, את הקיוסק הזה, בבקשה, תפסיקו עם הקיוסק, אנחנו מספיק גורשנו מבתי הכנסת, ועומדים לגרש אותנו עוד פעם בימים הנוראים. ויש פה קיוסק, אנשים באים, שותים, אוכלים ואוכלים. זה אסור, זה בית הכנסת. מראה מפורשת, לנו רבנן, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין אוכלים שם ואין שותים שם. אני לא יודע מה אנשים עושים, אף אחד לא אכפת לו. איזה עירת שמיים זו? זה לא עירת שמיים, סליחה שאני אומר כך. אני כל הזמן מעורר על זה, וזה לא עוזר. אנשים באים, נעו בקושי, אני בגלל שאני לא יכול לדבר, נהיה צלול, אז אני שותה. אבל לאכול, מי יתיר לאכול בבית הכנסת? לשתות, מי יתיר לשתות בבית הכנסת? כן, צריך להיזהר בזה. בבקשה, תשמרו, וזו הסיבה שגורשנו מבתי הכנסת. פסח, לא עשינו בבית הכנסת. שבועות, לא עשינו בבית הכנסת. גורשנו משם, מה זה היה בחינם? ודאי בשמיים רצו להותת לנו. אז מי ששומע, נזהר, שומר. מי שלא, לא ישמע, מה נעשה לו? אז בקיצור, נחזור לענייננו. אז שם אחר כך היה עצמות, מצאו עצמות. באו אנשים מכאן, מירושלים, והרסו את המקום. אחר כך הרב ניסים, היה אז הרב יצחק ניסים לשאול את ציון, הביא איתו משלחת, עם הרב יעקב עדס והרב עובדיה עדיי, אני ראיתי אותם. ועוד, היה עוד רבנים אשכנזים, הרב ישראלי, הרב אונטרמן, ועוד, באו לשם, ובדקו את המקום וראו שזה בית כברות. ועשו, הוציאו פסק, שאסור לעשות פה בית כברות. אני מבקש מי שרוצה לשתות, שיצא החוצה, ולא פה. ודאי לחכימה בגניזה. אז בקיצור הזהיר אותם, ואז הפסיקו את הבנייה. אחרי 10 שנים נפטרו על זקנים, אלא עשו מה שעשו, וכבשו מה שכבשו, סללו מה שסללו, חרשו מה שחרשו, זרקו עצמות כדומן על פני השדה שמרחם. אותו הדבר בקבר נתן בן עוזאל, סביבו היה בית כברות, כל זה זה בית כברות, שם היה קבור. והם עשו הכל, מי יודע אם לא בגלל זה יש לנו צרות, וצרונו צרות רבות ורעות, השם ירחם. כי הגמרא אומרת, שבעוון שמבזים את המתים, אז החיים סובלים, חיים גזרו רע בגלל זה, השם מצילנו. אז הרבים השרים רוצים. זה נחשב כך לשונו, שוטה גמור. זאת אומרת, נותן לו פלומבה. זה משוגע. אז יש לו תואר של שוטה גמור, מי שלא נזהר בבריאות, מזהירים אותו ולא נזהר. לכן גם כעת עם המגפה הזאת, כמה אדם צריך לשמור את עצמו, שלא יבוא חס ושלום, לא ידביק ולא ידבק, כתוב, רבנו העריק יותר שירוש, שרק על זה נאמר, ידבק השם בו את החרב, את המאומה והמגרת, את הדבר וכדומה. אומר, תראה, שום דבר לא אמר ידבק. על זה אמר ידבק. למה? אומר, נבראים, מסיקים, והם באים, נדבקים באדם ועושים אותו חולה חסר שלום. וכן צריך להיזהר, כתוב רבנו העריק שער הכוונות. לומר, אז הוא כתב לומר פתאום הקטורת כל יום פעמיים בבוקר ובערב ואפילו אפשר במשך היום גם כן לומר בינו לבין עצמו כדי שיינצל מהמגפה הנוראה הזאת השם מצילנו ברוך אתה אדוני מלך המשיח. יש עוד הגמרא בבא קמא דף צדיק ג' גמרא אומרת שכמה דברים חשובים נאמרו, 13 דברים בפת שחרית, מי שזהיר ויכול בבוקר פת שחרית, אפילו כזית, לחם עם איזה משהו, כמה שיקדים יותר טוב, מיד אחרי התחילה, יוכל פת שחרית. גמרא אומרת שמי שזהיר בזה, ניצל מ-83 עונאים. איפה יצא המספר 83? תגיד לי.
מחלה.
מחלה. יצא, אתה בקיע, אתה כנראה יצאת תואר. דוקטור? מחלה יוצא גמטריה 83. והסירותי מחלה מקרבך. זאת אומרת, ניצל מכל זה. וזה שאוכל, אומר זה זוכה להינצל מחום,
הגמרא אומרת, מצינה, ממזיקים וממגפות. הגמרא אומרת פירוש, הנה, הסכנה נגד המגפה באכול פת שחרית. וכן, אז זה הדרך, חבריו רצים אחריו ולא משיגים אותו. ומה? לא מרות של ספורט. רצים אחריו בלימוד תורה, רצים להשיג אותו ולא משיגים. והוא זוכה, זוכה בדין, הוא דבריו נשמעים. ואז זה הגמרא מביאה את הפסוק שאמרנו, אך את דמכם ורפשותיכם את ראש, מיד כל אדם את ראשנו. צריך להיזהר וזה פרשחית, ועד בימים האלה, שאדם יוכל ויהיה חזק. תורה לבד כותב לרב בן היועץ, עד הרב שלום, זכותו וגן עלינו, גם כל ישראל יעמוד בתחילה עלינו, שנגאל בקרוב. הוא כותב, תדע, זהר האדם גם בימים האלה לא לקלל שום יהודי. אומר כי המקלל, הכללה חוזרת עליו. תראה מה זה. אמר גם ברמז, שמקלל אותך, תגיד לו אמן. מה זה אמן? אתה מסכים שיקלל? אלא ארור מקלל נפשו. הוא ארור מקלל נפשי. כאמור, זה עובר עליו הכללה. זה אומר, יזהר מאוד, הוא עתיד ייתן דין לחשבון על מה שהוציא כללות מפים. כאדם מאוד צריך להיזהר, כאלה רגילים, שהם כועסים, או שהם מתרגשים על מישהו, ואפילו בבית, על האישה, על הילדים, לקלל אותם. סור לקלל, להיזהר, אם קלל, מיד יקה על פיו, ואלה שיתן צדקה, שיהיה לו פדיון, ועל זה שלא יתמד לקלל, לא טוב להוציא כללה מפיו. ואומר מי שמקלל, הוא מביא את המעבר יבוא, מעבר יבוא כותב, זה מראה שנשמתו מהקליפות. מי שמברך, נשמתו מהקדושה. מי שמקלל אחרים, במילן, זה נשמתו מהקליפה. לכן צריך להיזהר. אומר להיזהר בזה מאוד מאוד. לזכור כמה הקדוש ברוך הוא מברך והוא רוצה בטובת ישראל והתברך שמו וביקש גם שאנחנו נברך על כל דבר ודבר כדי שירבה ברכה בעולם גם מברכים עכשיו על לחם המוציא לחם נעד קודם אתה השם מה הוא צריך שאני אברך אותו אלא בזה שאתה מברך אתה פותח צינורות השפע של הברכות. אז כמה חשוב שאדם מברך, ואם אכילם, כותב כמה ישר, יברך הרבה ברכות כל יום. אפילו יותר ממאה, אמרו מאה, שלנצא ממגפה. אבל כל המוסיף, מוסיפים לו. אומר, יברך יותר, ואז על ידי זה, יעלה מעלה מעלה, ויתברך מכל המקורות שם למעלה. עוד דבר יזהר בשביל החולי, אחד הדברים שכתוב בהלכה, זה מכעס. לא לכעוס ולא להתרגז, בטח לא לצאת מהכלים, ולא לזרוק חפצים בשעה שהוא כועס, ולא נמנע מנהגים של כעס. ואומר המדרש, מי שכועס, מחליש מאור עיניו של הצילם. לא רואה טוב אחר כך. ובי שם הייתי זקן יצחק, ותכהן העיניו מלאות. אומר, אסור לכעוס. ואומר, והביא פסוק באיוב, פה כתוב, ותכהן העיניו, ובאיוב כתוב, ותכה מכעס עיני. כלומר, איוב, היה לו עיניים חלשות, הראייה הייתה חלשה. הוא אומר, למה זה קרה? בגלל שהוא נחשב בכעס. אז זה לאדם לא נכעס. ידוע, הרופאים צועקים על זה. אחד הסיבות של מחלות דרכים, לדם, לבב, ואפילו המחלה הגורה במילה, זה כעס. יש שלושה דברים. אחד שאדם לא מתעמל, ככותב הרמב״ם, ולא זז, אלא כל הזמן נוסע ברכב, יושב עמם ונחות ונעלם. יושב לו בקורסה בבית, רגל על רגל, ולא זז, תביא לי מים, תביא לי תה, תביא לי קפה, תביא לי, אני יודע, תה קר, אתה יודע מה זה תה קר, שיבס. זה 15, 18, 25, וכן על זה הדרך. ואז הוא נהיה חולה, וכן אוכל מאכלים רעים, כל מיני מטוגנים למיניהם, כל מיני שומנים ברמינם, נהיה חולה. והדבר השלישי זה כעס, שמתרגז ולוקח ללב כל דבר. מה אכפת לך? מה יצא לך מזה? עד רבה, הכעיסו אותך, הרגיזו אותך, דיברו עליך, חיפרו לך את כל העוונות. הגמרא אומרת, ישמע אישה ושתיק, זאת אומרת, שמע שמבזים אותו ושותק, אז חלפו מזה שיטים תכלה. 60 מחלות היה רשימה עליו שצריכים לבוא על נסראללה, אז מהיהודי הזה זה הסתלק והלך לשם. אז חלפו שיטים תכלה. זה כמה חשוב אדם ששותק ומעביר עמידותיו. כאור לבתפילה, בסיום כל עמידה, צור שאני מרס, ואתה מדבר ממה, ומקבליי נפשי תידום, נפשי כעבר, לקוטי. זאת אומרת, קבל מהעבר, שכמו העבר הזה דורכים עליו כולם, אבל בסוף הוא דורך על כולם. גם הפר הזה שמגזים אותו, דורכים עליו, אתה רואה שרק זורעים והוא מצמיח. כל הרפואות, כל התרופות, כל הדברים הטובים והמועילים יוצאים מהפר. תראה כמה הפר הוא חשוב, דורכים עליו, אבל הוא שותק, הוא לא מדבר, לא עושה כלום. האורחות צדיקים כותב, תדע, הכעס קשה לנפש, לנפש של האדם, לטבע שלו, כמו צרעת לגוף במילה. כמה צרעת לגוף היא קשה, כשיש לו שחים, צריך לגרד את גופו, וכל הזמן יש לו מגלה ופצעים, כל גופו מחוצה שחים, ככה זה הכעס לנפש. לכן אדם צריך להתגבר על יצרו, אפילו תגיד הוא נולד כזה. הוא צריך לדעת לעצור את עצמו, ולשתוק ולהבליק. כמה ששותק, כמה שמבליק, כך מצטיע. וזו הפרשת תצפה מה כתב, שמי שכועס במינם, גם הגמרא כתוב. הגמרא אומרת, כל הכועס כל מיני גינם שותים בו. כל הכועס כל מיני ייסורים שופים בו, כל מיני חולאים שופים בו. כמה צרות ועניינים באים מהכעס. זר הקדוש כותב, אם אדם רגיל בכעס, או שכועס יוצא מהכלים, מפסיד את הנשמה שלו, ואת כל המצוות שעשה. אז מה יהיה, שחזור אליו, עבד 50, 60, 70 שנה, עבד את השם. אתה אומר לו כעת, הכל הלך, אומר, צריך תשובה סגי. הרבה תשובה. לשוב בתשובה גדולה, ועל ידי זה, הנשמה תחזור אליו, וגם המצוות שעשה, נחזור אליו. אדם מתחיל, ולא טוב. תיזהר. ושבי דוד הנגיד, הרבה זמן לא סיפרת לכם סיפור. דוד הנגיד, עכשיו, תביא אותו ראית עם מרם על השלום, לענף עץ אבות, על פרקי אבות. דוד הנגיד זה היה בן בנו של הרמב״ם, והרמב״ם עם הרמב״ם. הוא כתב ספר המספיק לעבודת השם, לערבית. כי אז היו מדברים ערבית. כתב יעל עבודת אללה. מספיק לעבודת השם. הבן שלו, דוד דוד, בן דוד היה נגיד, מה זה נגיד? הוא עשו אותו נשיא לכל היהודים במצרים. אז היה כתובת, כמו ראשון לציון. ראשון לציון אז היה לו תואר וסמכות עליונה. כל להעניש, כל הכניס אנשים לכלא, כל לשחרר, כל לעשות הכל. אז זה היה רבי דוד הנגיד. בזמן הנגיד נביא. אומר היה מעשה פעם מלך אחד, היה אוהב בלילות, כמו הרבה מלכים, והתחפש, ולבוש בגדים של אדם. היה הולך ומתהלך ברחובות בערב, כדי לשמוע מה אנשים אומרים. חבר. זה כבר מצווה. אז היה רבי דוד הנגיד שמה עובד והיה המלך היה מסתובב כל לילה הולך לחוב אחר ועוקב מה יש בבתים ושם את האוזן שלו לשמוע מה מדברים, מה אומרים אם מדברים נגדו, בעדו, אופוזיציה מכינים נגדו הפגנה אני יודע מה וכדומה אז הגיע לאיזה בית ראה שבבית הזה יושב שם איזה אחד עני הוא מכיר אותו חזר מהעבודה בערב ויש להם שם לחם על השולחן לחם לבד עם איזה ירק עלים, ירקות עלים זה היה אז אפילו בחינם היו מקבלים אותם ויושב הוא ואשתו וילדיו והילד שלו הקטן תופס כינור ומנגן והילד היותר גדול לקח עוגב ואשתו הייתה מוחה כפיים כדי שקולה לא ישמע והוא היה אבא עושה מהוולת אתה יודע מה זה מהוולת זה לילדי וניגונים ושירים וכולם היו שרים טוב מה עשה המלך עבר עוד לילה אותו דבר עוד לילה אותו דבר מה זה מה יש להם חתונה לא הם לבושים בגדים פשוטים לא של זה זה לא נראה לא חתן וקלה לא בר מצווה לא ברית לא כלום השלח לקרוא ליהודי הזה בא אליו אמר לו תגיד לי מה אתה כל כך שמח בלילה שמעתי עליך שאתם שרים ואתם זה מה יש לך אמר לו מה אני שמח שעבר יום שלם והגיע ערב, למה ערב קוראים לו ערב? לשון ערב, כך כותבים ופרשים, וערב על אדוני, מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם ושנים קדמוניות. הקדוש ברוך הוא, כעת בסוף הדורות, שמח בנו. אפילו שהיה לנו לא נביאים ולא גדולים כמו שהיה לנו פעם. תראה לך, אפילו היה מרן, הרב עובדיה, איננו. ובכל זאת אנחנו הולכים בתי כנסת, לומדים תורה ומשתדלים ומשתתפים אנחנו יתומים היינו ואין אב אבל הוא אבא שלנו בשמיים זה מגן עלינו אז הקדוש ברוך הוא שמח יש לו ערבות ואז שולח לנו את המשיח על ידי שהוא שמח רואה שישראל עושים רצונו של מקום חרף כל היסורים האלה אז אמר לו זה היהודי הזה, אמר לו למלך, אני בערב, אחרי שגמרתי את העבודה, וזכיתי לקנות פת לחם, וגם פת בשביל מחר, אז יש לנו מה לאכול, אני משבח את הקדוש ברוך הוא, ואומר לו שירי הלל. ואז הילדים יחד, הם לוקחים כל אחד, אחד לוקח טוב, אחד לוקח, אם אין טוב, אז הוא לוקח איזה תנגה, אתה יודע מה זה תנגה? פח! קופסה של עשוי מפח ומנגן כמו התימנים שככה יודעים לשיר קיצור הדברים מה זה? כן בקיצור אמר לא אנחנו שמחים אמר אבל מה יש לך כסף? יש לך אוצרות? לא אמר לו יש לך זהב? אבנים טובות? מה פתאום? לא אין לי לא זהב, אז למה אתה מאושר? אומר, אני שמח, אני בריא, אני
אני עבדתי, אני, יש לי אוכל, יש לי מה לאכול, לא צריך כלום. אמר לו המלך, אם ככה אני נותן לך מתנה. הלך, ציבה לעוזר שלו, שיביא לו, הביא לו קופסה, יש בה דינרי זהב, אבל מלאה רק חצי. קופסה רק חצי דינרי זהב. אמר לו, קח את זה מתנה בשבילך. וכל מה שתעבוד זה יהיה לך ברכה, מה שתעבוד, מה שתעשה, תקנה, תעשה מטבעות, תאסוף שם שיתמלא הקופסה. טוב, שנתן לו, שמח, אמר לו תודה רבה, נשק לו את ידו, השתחווה לפניו, והלך לו. הלך לו לביתו, הלך לו לביתו, ואז, והנה, התחיל לעבוד יותר קשה כדי למלא את הקופסה. עכשיו צריך, יש לו קופסה. אז זה צריך איזה, הוא לא חושב מחוץ לקופסה, חושב בתוך הקופסה. אז התחיל לאסוף כסף, לאסוף, אבל כל פעם פותח, רואה, בקושי לא מתמלא אפילו, לא כלום ולא שום דבר. אז עבר המלך אחרי חודש, עבר, רואה כל דממה דקה, שקט בבית, אין שירים, אין ניגונים, אין טופים, ואפילו התנגה איננה. מה יהיה? מה זה הדבר? בא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הוא שומע את קולותיהם, הם בריאים, הם חיים, אבל הם לא שרים כבר. אז שלח לקרוא לו, אמר לו, בוא הנה, בוא אליי, תבוא איתך את הקופסה ותבוא. הביא את הקופסה ובא אליו. אמר לו, למה אתם לא שרים? למה אתם כבר לא... אמר, מה זה למה לא שרים? אני עובד כדי למלא את הקופסה, ואני כל לילה מסתכל, רואה שהקופסה לא מלאה. אז זה גורם לי צער. אני רוצה לזה, אוהב כסף, לא יסבע כסף. יש לו מנה, רוצה 200, לא 200. 200, כן. רוצה 200. אז מה יעשה עכשיו? אמר לו המלך, זה הקופסה, עשתה לך את כל זה, תן לי אותה בחזרה. קם ממנו בקופסה בחזרה ונתן לו את הכסף שלו. אמר לו, לך, והלך וחזר והיה שר ומנגן ושמח כל ימיו. זה כתב רבי דוד הנגיד, אומר, כאן אדם ילמד מוסר השכל, שהעולם הזה הבל. הנה, תראה הקורונה, משפיל גאים עד הארץ, מקבע שפלים עד מרום. יש כאלה עשו מזה כסף מהקורונה, תעשרו, עשו כל מיני קופות, ויש כאלה לא עליכם, נשארו בלי כלום. ולא רק פה בארץ, בכל העולם כולו, עשירים הכי גדולים, כל האפסים בחשבונות נמחקו. היה להם אפס, 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 מלא אפסים, הכל נמחק. אז אתה רואה, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא שולח איזה משהו, ואוי ואבוי. לכן אדם צריך לשמוח ולהודות לשם, רק לקדוש ברוך הוא, ולשמוח בהלכו. איזה מעשיר? שמח בהלכו. הגאון חידה בספרו ציפורן שמיר. איך אפשר בלי הגאון חידה? שיעור בלי הגאון חידה זה לא שיעור. אז הוא כותב בספרו ציפורן שמיר, כותב, תדע שאדם שיזהר מאוד בשביל הבריאות מבשר תמיד בשורות טובות. אם אתה יודע איזו בשורה טובה שהייתה, אז תבוא מהר ותבשר את האנשים. למשל, מת ההוא מחשמו, אז תבוא, אם זה ראש החיזבאללה, אם זה ראש בעזרת השם טורקיה גם כן התחיל להתעצבן. זה טוב, הוא עצבני, הוא ימות מהר. אז וכן, אז זה הדרך. אז תלך מהר, תבשר בשורות טובה, תבשר מיד. אבל אם שמעת אצלו עליכם איזו בשורה לא טובה, אל תשתוק, אל תדבר, אל תבשר. ואפילו לזה ששייך לו הבשורה, לא עליכם, נוגע לו, לעסקים שלו, לחס ושלום, לבני ביתו, אל תבשר. בשורה רעה מעולם אל תגיד, אלא רק בשורה טובה, וזה טוב לבריאות של האדם, הן לשומע, הן למשמיע. אומר זה יזהר האדם, תמיד לבשר בשורות טובות ולא בשורות רעות. אומר, ואם בישר בשורה רעה, אז זה חס ושלום, יש אבון תלוי בו, עד כדי כך. למה? הוא הצטער, מלא לא ילמד תורה, או התפלל לא בכוונה, סיפר לו את זה לפני התפילה וכדומה, אז זה לא יכול להתפלל עכשיו. ככה, שתוק אתה, הוא ישמע, מתי שצריך ישמע. יש לפי ההלכה למשל, לא עליכם, מישהו נפטר לו איזה דבר, איזה קרוב, לא חייב להגיד לו. חוץ מבן על אבא שמצווה להגיד. למה? כדי שיגיד עליו קדיש. אבל אם זה לא בן, שאר קרובים לא חייב להגיד. אלא אם כן, הם גרים באותה עיר כדי שישתתף ולא יהיה חס ושלום מתח ביניהם, זה דבר אחר. אבל עליו אחי, אסור לבשר בשורות רעות, שם יצילנו. אמרתי לכם מה כתב הזוהר, והביא אותו עליו השלום, רבנו אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו. הוא עליו השלום, תושב חברון, קבור שם בחברון, יש לו מערה שם, בבית העלמין היהודי, זכותו תגן עלינו. הוא רבי אברהם אזולאי כותב, תדע שהעורב הוא מבשר בשורות רעות, צועק רע, 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 הוא תפקידו לבשר בשורות רעות. ואילו הציפור דרור, אלה הציפורים, הם מבשרים בשורות טובות. בזמן המגפה, אומר העורב, הוא מכריז על המגפה. ואכן הוא נמצא, איפה שיש מגפות הוא נמצא. לכן אתה יודע איפה הוא נמצא שם, בבית המחוקקים, על המחוקקים. חוקקים שב ואבן. ואילו הוא אומר שיש מגפה, כל הציפורי דרור נעלמים מהעיר, לא נמצאים. ואם היית אותם חוזרים, תתכונן שהמגפה נפסקת. הם באים לבשר שהמגפה נפסקת. אומר לכן אדם ייזהר. וכן ייזהר בזמן המגפה או חולי ללמוד תורה. כן, כמו התורה שהיא מרפא ומסלקת הכל. ככה אומרת הגמרא בסנהדרין, הגמרא בסנהדרין דף מ"ד, אומרת הגמרא, לעולם יבקש אדם שלא יחלה. לפני, גם כשהוא בריא, יגיד יהי רצון שיתמיד בריאותך. אז זה אומר לו, תהיה בריא. זאת אומרת, תתמיד להיות בריא. וכן אומרת הגמרא שם, והתפלל שיהיו הכל מאמצים את כוחו ואותו מעין למעלה בין למטה, שלא יהיה מקטרגים. אנחנו אומרים בסוף התפילה, וכל הקמים עלינו לרעה, מאפר עצתם, יקלקל מחשבותם. אז אתה תכוון לא על אלה שפה למטה רק, אלא סתם בובות אלה. תכוון על המסתינים למעלה, שלא יסתינו עלינו. עכשיו עוד מעט מגיע ימים נוראים, אנחנו צריכים להתכונן, להתפלל טוב, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. שנה ברכה, הצלחה, רפואה, חיים טובים, שנה של לימוד תורה לשמה. אז זה צריך האדם לבקש בשמיים. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה, תסתום פיות המקטרגים ותפתח את הפיות של הסניגורים, שהוא הכל מאמצים אותו, בין בפמליה של מעלה, בין בפמליה של מטה. זו גמרא מפורשת בסנהדרין. זאת אומרת, מכאן אדם ילמד שעל ידי התורה שהוא לומד נבראים מלאכים ונבראים סניגורים שעולים ומעידים עליו שהוא למד תורה. תראה כמה מעלת מי שלומד תורה, מי שהוא ער בשעה שלומד תורה ולא ניסיון, מישהו ערני ולומד תורה בחשק ושמח בלימוד תורה. אז נבראים מלאכים חשובים שסניגורים עליו. ולא עומדים להגיד עליו דברי סניגוריה. זה דבר גדול מאוד. זה יזהר האדם אומר לעשות כמה שיותר לימוד תורה, ועל ידי החידושים זכה להרבה. לעומת זאת, גמרא אומרת, מי שנחלש בלימוד תורה, התרפית, כתוב פסוק, חוץ מכם, התרפית ביום צרה, צער כוחו, אני לא רוצה להגיד כוחך, חס ושלום, צער כוחו, זאת אומרת, הכוח של הסניגורים למעלה נחלש, למה אותו יום הוא לא הלך ללמוד, אותו יום הוא לא ישב ללמוד, הלך לנתניה, לים, הלך לאן? למפלים, הלך איפה שיש דגים. כן, אמר לי אחד שהוא היה שבוע שעבר, לא משנה באיזה עיר, שמה, הכניס את הרגליים שלו בתוך אקווריום, והדגים אכלו לו את האור שזה רבע שעה. אמרתי, ומה עשית באותה שעה? אומר, הייתי שר שיר, תגיד תהילים. אז נגיד שזה בשביל רפואה, זה טוב. יש לו אור קשה, יש ברגליים תמיד. כל מיני, כמו יבלות וכדומה. אז אלה באו איזה 150 דגים. ואכלו לו את כל האור הזה. אז אכלו לו. זה צריך ללמד תורה בינתיים. יקרא תהילים. לא זה. אז לכן, יזהר האדם, אומר אותו דבר שהוא הולך בדרך. הולך בדרך, אומרת הגמרא. הגמרא שמה ממשיכה ואומרת, משל לאדם אחד שהלך בדרך. והיה חושך, לא היה ירח אותה לילה. כמו עכשיו, בימים האלה, לפני ראש חודש, צריך להוסיף לימוד תורה. כי הירח, אין אור של הירח מספיק. אז הוא היה הולך בדרך וחושך, והיה מפחד ומתיירא שמא יבואו בורות או כל מיני מחסומים שלא יתקל בהם. אז היה הולך מגשש בלילה מהידיים, ואחרי זה ניצן מהם, אמרו לו ששם יש בורות, יש שם הקר, פחד מחיות רעות, הגיע למקום עוד יותר בחוץ. אמר, מי יודע שלא יבוא חיה, פתאום היה שומע איזה שריקה, אמר, זה נחש אולי, כי הנחש שורק לפעמים. וזה היה מפחד, וכן היה מדמיין לו, יום, הוא רואה כאילו מולו איזה דמות, אולי זה ליסטים, בא מחבל, בא איזה שם ישמור, או בלונים של ימח שמם של עזה. הלכו לעזה, ייקח אותם האופל. מהר, מהר, מהר. חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. אז היה מפחד. אחרי זה, אומרת הגמרא, הזדמן לו איזה פנס. מצא איזה נר, והדליק אותו, התחיל לראות. אבל עדיין היה מתיירא. אמר, מה יהיה? אני לא יודע איפה הדרך. הכיוון שאני הולך זה נכון. הוא צריך להגיע לאיזה עיר. הוא לא יודע אם זה הכיוון או לא זה הכיוון. ביום הוא מזהה. אבל עכשיו לילה, מה הוא יעשה? והנה, הלך והלך עד שעלה השחר. העיר השחר. והשמש התחילה לשלוח את הקרניים שלה. וואה, איך שמח. וראה, הנה הדרך, עמד בפרשת דרכים. והנה גילה מאיזה כיוון הוא צריך ללכת. אומרת הגמרא, ככה זה מי שלומד תורה. אם הוא לא לומד תורה, אז הוא בחיים הולך בחושך. נכשל בכל מיני דברים, ונופל בכל מיני עניינים, ויש לו איסורים מפה ואיסורים משם, וצרות מפה וצרות משם, לא עליכם, שאף אחד לא ידע. אבל מה הוא עושה? הולך לבית המדרש, יושב לומד תורה. וואה, עכשיו החמה מאירה, שמש מאירה, כי שמש הוא מגן, אדוני אלוהים צבאות, הוא נמשל לשמש הקדוש ברוך הוא, למה הוא מאיר לנו את הדרך, אדוני אלוהי יגיע חושקי, ככה אמר דוד המלך, אפילו חושך ואפלה, הקדוש ברוך הוא מופיע. אז איך הוא מופיע? לומדים תורה, נכון? אם לומדים תורה, אז הוא מופיע. ואז השם אלוהי יגיע חושקי, הוא מאיר לנו בחושך. זה העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול. כך כתוב. אז אם כן, מכאן נראה האדם כמה לימוד תורה היא חשובה. ועוד, צריך תפילה. להתפלל תמיד, להתפלל שלא יהיה חולה. בפרט בימים האלה. להתפלל שלא יהיה חולה. והתפילה עושה הרבה דברים. כמה מעלת התפילה היא מגנה על האדם. אומר, מאיפה למדנו תפילה? ככה הגמרא אומרת. היה מלך ארם, מחשמו וזכרו, קם על ישראל להילחם. ואז היה בזמן יהושפט מלך יהודה. יהושפט מצאצאי דוד המלך. מי היה באותו דור מלך ישראל? אחאב. אחאב היה רשע, אבל הוא הגן על היהודים, שמר עליהם. היה, זאת אומרת, בינו לבין הקדוש ברוך הוא לא היה בסדר. הוא עבד עבודה זרה. אבל את ישראל הוא שמר. אז היה מלחמה, ואחאב ויהושפט ידוע הם התחתנו ביניהם יחד. לכן אמר לו, בהתחברך לרשע, פרץ השם את מעשיך. אז יהושפט עשה ברית עם אחאב, אמר, נצא להילחם בארם. למה הם עושים לנו צרות? שודדים היו, בוזזים את השדות, את הקרמים, את כל העניינים. אז יצאו למלחמה. מה עשה מלך ארם הרשע, מה שמו וזכרו? אמר להם, אל תלחמו באף אחד, אתם תחפשו את המלך של ישראל ותהרגו רק אותו. ואחרי זה הוא ינצח. אחאב היה לו שם כנראה מרגלים. הסוכנים הכפולים שהיה לו. היה לו סוכן שם. אז שמע מזה, מה עשה אחאב? החליף את הבגדים שלו, לבש בגדים של איזה טוראי. והיה איתם במלחמה. אז את אחאב הם לא גילו. אבל יהושפט לא ידע מזה. יהושפט, תפסו את יהושפט, אמרו, זה כנראה מרחוק ראו אותו, זה כנראה, זה מלך ישראל. וחשבו אותו לאחאב. היה בגדי מלכות. הקיפו אותו, עשו לו מערב, תפסו אותו. תפסו אותו את יהושפט, ככה בפסוק, תפתח ספר מלכים ותראה. והביאו חרב, ובאו שמו על צווארו. איך שהחרב היה על צווארו, מיד תפסו את יהושפט, זעק ואמר, ריבונו של עולם, תציל אותי. ביקש מהקדוש ברוך הוא להציל אותו. הצעק לקדוש ברוך הוא, כתוב, ויסיתם אלוהים ממנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הזיז אותם הצידה. אז במקום לתפוס את יהושפט, הם הלכו, והחרב כבר הייתה מונחת עד כדי כך. וכאן אמרו רבותינו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אז אומר המדרש, שבאותו רגע הם העמידו על ראשו, באו להטיז את ראשו, וברגע האחרון הלאה, לא הצדיעו. לכן אמר חזקיהו המלך, הנקטלני לא היחל. אפילו שהוא רואה את המוות מול העיניים, אני צועק לקדוש ברוך הוא והוא עונה לי. יש רבי חיים פלאצ'י כותב שסגולה, אם אדם בצרה או נמצא נגיד שנייה לפני תאונה, הסגולה יגיד שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, וינצא. וכן אומר, יזכיר שמות האבות, אברהם, יצחק, יעקב, זה הזכות שלהם. תראה, אז כן, עוד פעם ככה היו עושים. אומר גם יזהר ללמוד תהילים, רבנו חיים פלאצ'י כותב בספרו, יש לו ספר על התהילים, כמה ספרים כתב, פירושים. אחד מהם הכתוב לחיים, בהקדמה של ספרו הוא כותב שמה, רבנו חיים פנאצ'י, הוא אומר, תדע שאם אתה לוקח ספר תהילים, וזה טוב להגיד לכולם, אל תקרא, עיקר פרקים ועוד פרקים ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, תגיד, קראתי 100 פרקים, קראתי שני ספר תהילים, לא, לא, לא. הוא אומר, תקרא קצת אפילו, אבל בכוונה ובניגון עם הטעמים, ותקרא אותו כמו שצריך, עם כוונה ונעימה, אומר, זה השם יתברך, יענה לו ודאי. כך הוא כותב בספר הכתוב לחיים. אומר, יענה לו הקדוש ברוך הוא ודאי. ואז, למה? כי שולחן ערוך כתב בסימן א', טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. בעיקר הוא אומר, בבוקר אנחנו אומרים פריקי תהילים, אחרי ברוך שאמר, הללויות. תגיד, כל הללויות, תגיד אותם כמו שצריך, תקדים אפילו לפני החזן. תאמר אותם, אז אומר על אדוני בחיי, אומר בעודי, על אדוני בחיי, אז אומר על אדוני בעודי, ירם עליו שיחי, וכן על זה הדרך יגיד כל הפסוקים כמו שצריך, והללו אל בקודשו, וכי העוזו, רבי יוסף חיים אומר, סגולה למנות בידיים, באצבעות, הללו אל בקודשו, וכי העוזו, הללו בקור גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל, יא הללויה. הוא אומר, זה ימנה אותם 10 הללויות, ועל ידי זה ינצל מכל רע, מכל צרה וצוקה. עוד יש מעשה ידוע עם החפץ חיים, עליו השלום. גם הוא כתב את זה בספרו. כותב החפץ חיים, אני מלא תמיהה על המון אנשים שמחפשים כל מיני סגולות. סגולה לזה וסגולה לזה, סגולה לזיווג, סגולה לזה. הוא לקח זנב לטעה, הוא לוקח אבן חן, שם על הראש שלו, הוא שם בכיס שלו זעתר, הוא שם אני יודע מה, וכן על זה הדרך. אומר, יפה, יפה, סגולות, סגולות, סגולות. אומר, אבל יש סגולה שהגמרא אומרת, וגם בזוהר כתוב, לענות יהא שמה רבה מברך על הקדיש. גמרא אומרת שקוראים לו גזר דינו, ואפילו גזר דינו של 70 שנה, נגזר עליו 70 שנה של צרות, על ידי עניית אמן יהא שמה רבה מברך, מוחקים לו הכל ומסוגלת לכל. אומר, אז תאר לך מה זה. האמת היא, ראיתי עליו השלום הרב ממונקאץ', יש לו ביאור באר לחי רואי על הזוהר, הוא מקשה. מה זה גזר דין? אתה אין לך שערי הקשבה, בימים נוראים תכוון בשערי הקשבה, באמצע שאני מדבר אתה נכנס. אז הוא אומר שם, אתה קורא את ה, את ה, תראה, בלבלת אותי כבר. אז הוא אומר, אתה קורא, אומר יש מרבה, שואל הרב באר לחי רואי, ואם האדם הוא כבר בן 70, הוא בן 80, אתה יודע מה? הוא בן 100. מה אתה אומר לו גזר דין של 70 שנה? מה זה שייך? הוא מפרש פירוש נפלא מאוד. הוא אומר, זה לא 70 שנה שלו, של החיים שלו. כתוב, מביא במקורות וגם בגמרא, ש-70 שנים של ימי המשיח, לפני שיבוא משיח, 70 שנים האחרונות יהיו הכי קשות. והמון גזרות, כמו שאנחנו רואים כאן, כל מיני גזרות, קורונה ואויבים ומחבלים וכל מיני בלונים וכדומה. ה-70 שנה, הלו, אתה שומע אותי? 70 שנה. אז אם אתה רוצה להינצל מאותם ה-70, תכוון ביהא שמה רבה מברך, ששמו הגדול יהיה מבורך, ואז לא תסבול ב-70 שנים האלה. זה דברי הזוהר, עכשיו התיישבו, דברי הזוהר. מה יעשה אדם שהוא כבר בן 100, בן 120, בן 129? מה? אז מה אתה אומר לו גזר דין של 70? אומר די, נמאס לו, הוא מתעייף, הוא רוצה ללכת לראות חברים שלו למעלה. אז הוא אומר זהו, זה גזר דין של 70 שנה מתבטל. ואמר במדרש שמואל, וזה נסיים בעזרת השם, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, פעם אחת היו מהלכים בדרך, ואיפה היו מהלכים? פלא פלאים, המדרש אומר בחוצות ירושלים. תשמע, רבי ישמעאל ורבי עקיבא הולכים ברחוב בירושלים, והנה ראו איש אחד ושאלו אותו, תגיד לי, מה אמר להם שהוא חולה ומה יעשה החולה, איך יתרפא? יש לו, הוא סובל מאיזה בעיה בגרון. אז אמרו לו, תאכל כזה, תשתה כזה ותבריא. אמר להם, מה אתם מתערבים בעבודה של הקדוש ברוך הוא? שומע? הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, תשאירו אותו, מה אתם מביאים לו כעת תרופות וכדומה? תפללו לשם יתברך, הוא ייתן לו רפואה. אמרו, הכנסתם עצמכם במה שאינו שלכם, כך לשון המדרש. אמרו לו, תגיד לנו מה מלאכתך? אמר, אתם לא רואים? אני יש לי ביד מגל, אני עיקר, הכלי, עובד בשדה, ואני יש לי קרם, ואני מזמר את העריצים, מחריט הקוצים שסביב, ואני הקרם הזה, אני מגדל אותו. אמרו לו, מה אתה מתערב בדבר שלא שלך? של מי הקרם? שלו. של מי האדמה? של הקדוש ברוך הוא. למה אתה מתערב? לא היה להם מה לענות, לא היה לו מה לענות. אמרו לו, ודאי, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם וברא לו כרם, ברא לו השדה, ברא לו בית, שהוא יתקן את הבית, שהוא יסדר מה שצריך. זה לא מכניס את עצמו. אומר אותו הדבר, אומר מדרש שמואל, אמרו לו, כך האדם כשהוא חולה לו עליכם, צריך לדאוג לגוף שלו, שיהיה הגוף שלו בריא, שיהיה חזק, שיהיה איתן, שיוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והשם יתברך יזכנו לעובדו ולראה אותו בלב שלם.